עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 כמעט, כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אופר קולר, אחראי על הפייסבוק ולייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM אילי זך, וב-104.5 FM טל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר 054-70-103-70. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם על תחום חדש ברפואה, רפואת יער. כן, רפואת יער, זה חיבור בין מדע, רפואה, טבע ואנושיות. זוהי שיטה רפואית חדשה, יחסית חדשה, היא למעשה התפתחה ביפן בשנות ה-80, אבל היא מבוססת מחקר, והיא מיועדת להפחית סימנים של מתח, של סטרס, של חרדה, ולאט לאט היא מתפשטת בעולם וזוכה להכרה בינלאומית. עכשיו, השיטה הביאה כל מיני תגליות משמעותיות, דווקא בעצים ובחומרים נדיפים. יש פיטוניצידים שהם כל מיני חומרים שמופרשים כחלק ממנגנון ההגנה של הצמח, הם חומרים כימיים שכשהולכים ביער מריחים אותם, גם אם לא מריחים אותם, שואפים אותם, ומסתבר שאותם חומרים פועלים על מערכות הגוף, על מערכות פיזיולוגיות, על מערכות עצביות ועל הכימיה של גוף האדם. החוכמה ברפואת היער היא שיש מחקרים, יש יותר מ-500 מחקרים, וזה ממש תחום התערבותי, ובכירים בעולם הרפואה בישראל, שביניהם פרופסור איתמר גרוטו, שלא צריך להציג אותו, מבחירי משרד הבריאות, עד שהוא פרש לפני מספר שנים, דוקטור אפרת דנינו והיזמת גליה בן חיים, מובילים את ההטמעה של רפואת יער בישראל. השיטה היא שיטה מאוד מאוד מעניינת. רופא בעתיד יוכל לרשום מרשם. כמו שהוא רושם תרופה, הוא יוכל לרשום מרשם שכולל 3 מפגשים פעם בשבוע ל-3 שעות. המטופלים, לא נקרא לזה חולים, הולכים במשך באורך של קילומטר, קילומטר ורבע, ללא שהם מדברים, ללא טלפונים סלולריים. יש טכניקה מסוימת, הולכים עם מדריך מוסמך שיכול להיות רופא, עוברים תחנות, 7 תחנות, כל תחנה הולכים לאט, הליכה מודעת, נפגשים עם עצים, מריחים את הריחות, סופגים את אותם חומרים, והדבר מסתבר יש לו השפעה מצוינת להפחתת תסמיני שחיקה, להורדת סטרס, להורדת חרדות, להורדת דיכאונות, להורדת הפרעות בשינה. וכפי שאמרתי, יש הרבה מאוד מחקרים, אני אמרתי 500, יש יותר מ-250 מחקרים בעולם לאחרונה, שמאשרים ומאששים את השפעת היער על מגוון הבעיות שאני הזכרתי. אז כפי שאמרתי, בקרוב תוכלו לקבל מהרופא מרשם, ישנה הכשרה של רופאים ומדריכים מוסמכים, איך לקחת את הקבוצות, זו קבוצה של 20 איש, שהולכים באזורים שונים, מכשירים יערות או מזהים יערות או חורשות שמתאימות למסע הזה, והטכניקה הזאת, המתודולוגיה הזאת של רפואת יער, מבוססת מחקר, היא בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ורפואה, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. ואני רוצה לספר לכם על עוד דבר אחד. בשבוע שעבר, בשלישי לספטמבר, בקריה האקדמית אונו, בשיתוף עם עזר מציון, התקיים יום עיון מאוד מעניין בנושא הקשר שבין פעילות גופנית ודמנציה בגיל צעיר. עכשיו, דמנציה או אלצהיימר, אלה מחלות שאנחנו מכירים אותן מגיל מבוגר. מסתבר שיש גם דמנציה שהיא אצל אנשים צעירים. ומי שהשתתף באותו יום עיון היה דוקטור נועה ברגמן מבית חולים איכילוב, שהיא מנהלת היחידה הקוגניטיבית, מומחית גדולה בתחום שלה, דוקטור רועי צמח שחר שהוא הפיזיותרפיסט מתל השומר, ומנהלת הכנס הייתה דוקטור אלה בין שהיא ראש החוג לספורטותרפיה, סליחה, תרפיה בספורט במכללה האקדמית באונו. עכשיו, הם העלו את החשש, ואנחנו צריכים באמת לחשוש, שבגלל פגעי המלחמה, אנחנו חוששים שיותר ויותר צעירים מתחת לגיל 50, יהיו עם תסמינים של דמנציה או של אלצהיימר, עקב פגיעות ראש, עקב פגיעות עדף, והתחזית הגרועה היא שבשנת 2050, מספר חולי האלצהיימר יהיה פי 2.5 מאשר היום, מחלות לב יהיו ב-46% יותר, סכרת ב-33% יותר, אז ההצעות שכולנו יודעים אותן, שמשרד הבריאות ממליץ עליהן, ושהן גם המסקנות של אותו יום עיון, חלקם כולנו מכירים, להפסיק לעשן, לאכול בריא, להימנע או להוריד עד כמה שאפשר אלכוהול, למנוע עד כמה שאפשר זיהום אוויר, להימנע מאורח חיים יושבני, ובעיקר, בעיקר, בעיקר פעילות גופנית. ויש מחקרים רבים שמשפרים, שמאשרים ומאששים את הקשר שבין המוח, בין שינויים במוח לבין פעילות גופנית. אז אם אני יכול לצאת עם טיפ, שהוא טיפ כללי, לא רק מיום העיון הזה, פחות תזונה לא בריאה, יותר אוכל בריא בצורתו הטבעית, פעילות גופנית, שינה טובה ולהוריד סטרס. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי מעלי.
כן, מעלי.
ואני ב-69.
כן, אני איתך.
לפני כ-4 שנים עברתי ניתוח החלפת מסתם ביולוגי.
כן.
אחרי הניתוח הציבו לי פרפורים.
פרפור פוסדורים, כן.
בדיוק, אבל זה לא היה כאילו קבוע, היה לי יום, יומיים.
וחלף.
וחלף.
וחזר חזר כמה פעמים אחר כך?
לא. יצאתי מבית חולים, כבר לא היה לי. בית חולים נתנו לי את התרופה, שאני לא זוכרת את שמה, שאמרו לי שזה לא מומלץ לקחת קבוע.
5 מיליגרם פעמיים ביום?
איזה תרופה?
לנוגדת קרישה?
לא, לא. זה משהו אחר.
קרדילוק? אני יודע. כן, נתנו לך משהו שיכול להזיק לבלוטת המגן.
בדיוק.
תכף יבוא לי השם, בסדר.
כן, בקיצור, רק בית חולים נתנו לי את זה, יצאתי והכל ברוך השם בסדר.
כן.
כעבור שנה, את הניתוח עברתי לפני כ-4 שנים, כעבור שנה, פתאום יום אחד, משום מקום, שוב היה לי פורפור. ואיך אני יודעת? כי אני התחברתי מיד אחרי הניתוח לאולטר. שברה כזו, שכאילו את מחברים.
כן.
בקיצור, הייתי מחוברת אליהם כמה שנים, כאילו עד לא מזמן.
במשך רגע אחד, רגע, חיברו אותך, הכניסו לך שבב מתחת לאור, או שנתנו לך משהו חיצוני?
לא, זה משהו חיצוני.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, כל פעם שהיה לי קצת הרגשה של, כאילו, סוג של צפיקות, התקשרתי, ומיד אמרו שעשו לי אק"ג, ואמרו לי שזה לא פרפור, פעם אחת קרה שהיה לי פרפור, הלכתי לטרם, ושוב נתנו לי שם את התרופה הזו דרך הווריד, זה היה לפני, שנה אחרי הניתוח. מאז לא היה לי שום דבר. כאילו, אני גם מחוברת, וגם אני לא מרגישה.
איך, אבל את לא מחוברת כל הזמן.
לא.
אוקיי.
ועכשיו, הלכתי, הייתי אצל קרדיולוג השבוע, והוא אמר לי, תקשיבי לי, אני ממליץ לך לקחת תרופה נגד קרישיות, את האדקוויז.
אדקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום.
אז אמרתי לקרדיולוג, אבל לכאורה אין לי פרפור. כבר שנתיים וחצי שאני לא מרגישה שום דבר. אז הוא אמר לי, ואני לוקחת, אגב, אני לוקחת תרבוקות.
כן.
זה כן, זה השאירו לי. אז הרופא אמר לי, תקשיבי לי, זה לא מספיק שאת, את חייבת לקחת את זה, מהסיבה הפשוטה, שמספיק שפעם אחת כן יהיה לך פרפור, זה לא משנה עוד שנה, או עוד חצי שנה, או whatever, ואז יכול לקרות לך דבר שנקרא,
אירוע מוחי.
אירוע מוחי, או משהו בלב, בקיצור. אז השאלה שלי היא פשוטה. האם על סמך שיכול לקרות לי, למרות שעכשיו אני 2.5 שנים, לא קרה לי, תדע, אני צריכה, כדאי לקחת את זה?
את שואלת איתי שאלה, שאם לא יקרה שום דבר, אז קרס או צדק, ואם יקרה משהו, אז אבוי לקרס. בואי אני אסביר לך למה.
אבוי לקרס או אבוי לי?
אבוי לך, אבל קרס או אמר. תשמעי. הרבה פעמים יש פרפור קצר שאנחנו לא מרגישים אותו. כלומר, יכול להיות פרפור שקיים אצלך ואת לא מרגישה.
כן.
ואני אספר לך סיפור אישי. אישי שלי. היו לי כמה פרפורים. ובשלב מסוים החלטתי שאני צריך לקחת נוגדי קרישה. כי לא תמיד אני מרגיש אותם. ובשלב מסוים גם היו לי נטייה להתעלפות שלא היה ברור ממה זה, ואז השתלתי מתחת לאור מכשיר שנקרא ריביל, זה לופ ריקורדר. זה מכשיר שבודק 24 שעות ביום, 350 ימים בשנה, במשך 3-4 שנים את הדופק. זה כמו הולטר קבוע, שהוא מחובר לענן. והוא מחובר למרכזייה שיש שם רופא. ואם יש פרפור פרוזדורים, אפשר לאתר את זה. כלומר, אם את ישנה בלילה, ויש לך פרפור תוך כדי שינה, ואת לא מרגישה את זה, את יכולה, או הרופא יצלצל לך למחורת, או את יכולה לפנות לרופא, והוא פעם בכמה זמן יגיד לך, היו פרפורים, לא היו פרפורים. הנקודה היא כזאת, אם זה פרפור קצרצר, של כמה שניות, נדיר שזה גורם, זה יכול, אבל נדיר שזה גורם לאירוע מוחי. אם זה פרפור יותר ארוך, הוא יכול לגרום לאירוע מוחי. אם יבוא אליי, סליחה, אם יבוא אליי מטופל, עם פרפור פרוזדורים, אני תמיד אמליץ לו לקחת אלקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום. זוהי ההוראה הנכונה והצודקת. אבל אם באמת היה לך פעמיים, ואת חושבת שאולי כבר נגמר ואין, אז יכול מאוד להיות שכדאי להשתיל את הריביל הזה, את הלופ ריקורדר. יש אגב של כמה חברות, ותחליטי, אם זה חוזר פעם או פעמיים, תקחי אלקוויז.
אלקוויז ברגע שלוקחים, אז משוכים כל הזמן, נכון?
כן, אם לוקחים כדאי לקחת כל הזמן, כי אם יש לך פרפור, תראי, הפרפור לא נעלם בדרך כלל.
אבל עובדה אתה אומר כאילו לא מרגישים אותו. נעלם
הוא יכול להיעלם לשנה ולחזור, הוא יכול, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המנגנון, יש פרפור קבוע, יש פרפור לעתים קרובות, יש פרפור כרוני, יש, אבל אם זה פרפור שמופיע לתקופה קצרצרה, פעם ב4 חודשים, פעם ב5 חודשים, זאת דילמה.
הבנתי.
כי אם הפרפור הוא קצרצר של כמה שניות, אז זה לא בעיה. אם הפרפור הוא יותר ארוך, אז יש פה כבר סיכון, כי הוא יוצר מערבולת באוזנית של העלייה, ובמערבולת הזאת יכולים להיווצר קרישים, וקרישי הדם האלה עפים למוח, ועושים אירוע מוחי.
אז אתה אומר שבאופן אישי, אתה סיפרת לי סיפור אישי, השאלה אם באופן אישי, אתה בסוף החלטת כן לקחת או לא לקחת?
לא, אני לא לוקח, כי לא לוקח, משום שאני רואה שהפרפור אצלי, היו לי פעמיים פרפורים מאוד 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 קצרים, של כמה שניות, ואני יודע שאני לוקח סיכון קטן שאני לא לוקח. אבל אם יבוא אליי מחר פציינט, אני לא אקח את הסיכון הזה עליו, אני יכול לקחת סיכון עליי, אבל לא על הפציינט שלי, ולכן הרופא שיעץ לך מה שיעץ לך, הוא יעץ נכון.
כן. יש לזה תופעות לוואי לדבר הזה?
שום דבר, רק מחיר.
מחיר של?
של כמה אלפי שקלים, ולעשות את ולהשתיל את השבב, זה שבב, משתילים אותו בפעולה פשוטה מאוד.
הבנתי, אבל לתופעת לוואי התכוונתי לאליקוויז.
לאליקוויז, תראה, בואי נגיד ככה, אם אני צריך לקחת בחשב, תראי, אין תרופה שאין לה תופעות לוואי, אבל כל רופא שנותן תרופות עושה תמיד את הרווח והפסד, כן, מה אני מרוויח ומה אני מפסיד. אז אם הסיכון שלי התיאורטי בכמות מאוד, בסיכוי מאוד מאוד קטן לפתח דימום בקיבה או בכל מקום אחר מהאליקוויז, והסיכוי היותר גדול לפתח אירוע מוחי, אז אני אבחור את הסיכוי הקטן ולא את הסיכון הגדול.
טוב, פרופסור קרסר הגדול
בכולם. אני מצטער שלא עניתי לך.
לא, דווקא מאוד ענית, אני אגיד לך שקיבלתי תשובה ממש מלאה.
יש לך ביטוח פרטי?
כן, יש לי.
אז אם יש לך ביטוח פרטי, אני חושב שאת תוכלי לקבל את השבב הזה במסגרת הביטוח, ולדעתי זה שווה. ייתן לך שקט נפשי.
נכון. אני חשבתי שהאליקוויז גם ייתן לי שקט נפשי.
גם ייתן לך שקט נפשי.
אני נסעתי עכשיו לחו"ל לדוגמה, וכל הזמן חשבתי מה יקרה, אם יקרה לי שם משהו, אתה יודע, כשקרובים בבית תמיד שלפילוף חוששים.
זה נכון.
אבל כן, אז זהו, אז אתה נתת לי עכשיו תשובה, ממש תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב מעלי.
ותמשיך לעשות טוב.
תודה רבה מעלי, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? יש איתי מישהו?
שלום רפי.
שלום וברכה.
אני דן.
כן, דן. בן כמה אתה... עידן, בן כמה אתה עידן?
פרופסור, תרשה לי הערה כשיש לי הזדמנות.
כן.
אני כאחד העם מכיר לך תודה על שירותך הציבורי.
תודה רבה. תודה. אוקיי,
אני בן 37, אבל זה לא רלוונטי, אני מתקשר עבור אשתי.
בת כמה איש תהיה בריאה?
בת 27.
כן.
היא נמצאת בהיריון שני.
כן.
בשבוע תשיעי.
כן.
אנחנו ניגשנו לרופא משפחה שבוע שעבר, ולמחרת עשינו בדיקות דם ראשוניות, ונמצא לה CMV חיובי, עם עוד כמה פקטורים, IgG borderline ו-IgG avidity גבוה, 75. ולאחר מכן, אתמול, הלכנו לרופא של סיכון הריון,
כן.
שהוא אמר שהתמונה פחות או יותר בסדר, וצריך, הברירת מחדל זה להמשיך, ותן לך סימן קריאה גדול, אין לה היסטוריה של בדיקות דם.
אין לה היסטוריה של בדיקות דם, מה זאת אומרת? היא לא עשתה קודם, כלומר לא יודעים אם זה חדש או ישן.
נכון, יש רק את הפקטורים של ה-IgG.
תשמע, CMV זה וירוס ממשפחה הגדולה של ההרפס. זה וירוס שהוא מאוד נפוץ. עכשיו, הרבה אנשים נדבקים בו בדרך כלל אפילו, והם לא יודעים שהם נדבקו. עכשיו, אם ההדבקה הראשונה היא בהיריון, מה שנקרא הדבקה ראשונית, זה יכול להיות מצב מדאיג. אבל מאחר ולא עשיתם בדיקות קודם אף פעם, אתם לא יכולים לדעת, אולי נדבקה קודם וזה והווירוס הוא ישן. עכשיו, אם זה בשלבים הראשונים של ההיריון, אנחנו מפחדים מכך שהעובר ידבק. ואם העובר ידבק, עלול להיגרם לו איזשהו נזק בשמיעה, בראייה, במוח. לכן יש פה איזושהי בעיה. הדרך היחידה היא לעשות בדיקות דם ולחזור על הבדיקת דם אחרי כמה זמן, לראות אם יש שינויים בטיטר. כן?
כן.
מה ה-IGG ה-IGG הוא נמוך או גבוה?
גבוה.
אז אם הוא גבוה, אם זה נמוך, זה מרבז בדרך כלל על הדבקה טריה, עד כמה שאני זוכר.
נכון.
עכשיו, כן, אם זה גבוה, זה סימן יותר טוב. אם זה נמוך, זה מסמן על הדבקה, בדרך כלל נמוך מסמן על הדבקה, מרמז על הדבקה טריה. אפשר לעשות אולטרסאונד מכוון, לחפש זיהומים, אפשר לעשות מי שפיר, ולבדוק אם במי השפיר, בשלב מסוים, כשיגיע הזמן, לראות אם יש, אם העובר נדבק בפועל או לא. זה הדבר היחידי שאני יכול להציע. אבל מי שפיר עושים רק אחרי שבוע 20, או 21, אני לא זוכר בדיוק.
אם הוא נדבק, כשהאישה הייתה בהדבקה לא ראשונית,
זה, מה זאת אומרת, הדבקה לא ראשונית, של האישה היה את הווירוס? אז כן. עוד פעם, אם הוא נדבק, אז הוא נדבק. זה לא משנה איפה יהיה, באיזה שלב היא הייתה. לכן צריך לראות את זה.
זה אותו הסיכון כמו שהיא נדבקה, הדבקה ראשונית?
לא, 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 לא. הדבקה ראשונית זה הוא הרבה יותר גבוה.
מצוין.
כן, כן. תשמע, סביר להניח שאשתך נדבקה בזה, זה וירוס מאוד שכיח, סביר להניח שהיא נדבקה בו בעברה, אבל עוד פעם, אף אחד לא יכול להבטיח. מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי ההיריון, לעשות אולטרסאונד של התינוק בשלבים מסוימים, לא רק את הבדיקות מעקב הרגילות ולראות אם יש איזה שינויים, ובשבוע 20 או 21 לעשות בדיקת נוזל, לעשות מי שפיר.
ועולם הרפואה בכל רגע יכול לדעת את מצבו של העובר?
לא בכל רגע, אבל הוא יכול לשער, כי אם רואים שבשלב ההתפתחות באולטרסאונד משהו מתפתח לא טוב במוח, אז אפשר לדעת שזה סביר להניח שזה מזה. אבל עם ההדבקה ישנה הרבה מאוד, זה וירוס מאוד שכיח. אתה מבין? מה אומר הגניקולוג?
הוא אומר שהוא לא מודאג, אולי להשרות הרגעה.
כן.
מעט האמנתי לדאגה שלו.
לא, לא, תשמע, הוא לא היה לוקח אחריות. יש לו ניסיון יותר מאשר לי בנשים בהיריון עם CMV.
הבנתי, דוקטור פרופסור, הבנתי אותך.
אוקיי.
תודה רבה, תודה
להתאמות. טוב, נחכה לבשורות טובות, עידן.
אמן, לכולנו.
כל טוב. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו, כן. הלו?
כן, כן. אני מקווה שזה...
כן, זאת את.
כן. אז כשמי שרה, אני רוצה לשאול בשביל נכד, בן 4.5, שיש לו כבר תקופה ארוכה, יותר משנה, כתמים לבנים בכפות הידיים, וברגליים ליד האצבעות, וגם בברכיים. זה נראה כמו אחרי כליה, כזו, כזה שנשאר כתם.
אחת הבעיות שאנחנו מאוד לא אוהבים לענות עליהן ברדיו זה בעיות אור, כי אני לא יכול לראות את זה, ואני גם לא רופא אור, אבל יכול להיות כמה דברים. יכול להיות שהיו לו שם פצעים שהגלידו, או פטריות.
לא.
זה יכול להיות משהו פטרייתי. יש מחלה שנקראת ויטיליגו, שיכולה לתת כתמים.
כן, זה, הם היו אצל רופא אור, והוא אמר את השם הזה.
את השם,
כן.
ויטיליגו, אז את מחלה אוטואימיונית, כן.
ומה אפשר לעשות לזה?
אין הרבה מה לעשות לצערי. אין מה לעשות בויטיליגו. יש, יכול להיות שיש משהו חדש באמת. אני שמעתי לאחרונה, נדמה לי, זה טיפול ביולוגי. תראי, רק שנייה אחת. אני לא זוכר, צריך לבדוק, אם יש רופא האור יודע, זה מופיע יותר באזורים שהם חשופים לשמש, כי האזורים האלה לא, 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 לא משתספים. וזאת מחלה יחסית שכיחה, היא מופיעה עד 3-4% מהאוכלוסייה. הרבה פעמים שזה בפנים אפשר להסתדר עם איפור.
לא, זה לא בפנים, זה רק באגפיים. בסוף הגפיים, כן.
לפעמים נותנים פוטותרפיה, יש כל מיני סוגים של משחות, אבל אין הרבה מה לעשות, עד כמה שאני יודע, נכון לפני כמה זמן. זאת לא מחלה מסוכנת, היא לא מדבקת, היא רק אסתטית.
וזה עובר מעצמו? זה עובר בכלל?
בדרך כלל לא, עד כמה שאני יודע. כן.
זה נשאר לכל החיים?
מחלה כרונית, כן. כן.
וזה מה שאפשר, זאת אומרת, אין שום איזה מין כדור או משהו מסוים?
לא שאני יודע. מסתובב לי בראש שקראתי משהו על איזה תרופה ביולוגית, אבל אני ממש ממש לא זוכר.
מי יכול לדעת?
רופא אור. רופא אור ורופא אור די מכירים את זה, כי זה מופיע, כמו שאמרתי לך, עד כמה שאני זוכר, בשלושה, ארבעה, 5% מהאוכלוסייה. כן. אבל עוד פעם, זאת לא מחלה מסוכנת, זאת לא מחלה מדבקת, זה לא...
זה לא יפה לילד קטן כזה.
זה גם לא יפה, זה גם לא יפה לילד גדול, אבל... ואנחנו לא יודעים מה, מה הסיבה, אבל אנחנו יודעים שזאת מחלה אוטואימונית, שהגוף תוקף את התאים שהם תאים של פיגמנט, הם נקראים מלנוציטים. מלנוציטים אלה תאים שיוצרים חומר שנקרא מלנין, והמלנין זה חומר שהוא עושה את הצבע של האור, את הפיגמנטציה. יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים שסטרס יכול להגביר את זה. אוקיי.
אז תודה רבה לך.
מצטער שאין לי, שאין לי הוקוס פוקוס. אבל כדאי ש... אני לא יודע מה להציע, אבל שמש יכולה להדגיש את זה. כי האזורים האלה, מאחר ואין להם מלנוציטים, הם לא קולטים שמש והם לא משתזפים. אז אם מישהו משתזף, האזורים הבריאים נעשים יותר קהים, והאזורים האלה נעשים בהירים, נשארים בהירים.
אז כן טוב שמש או לא טוב שמש?
מבחינת בריאות טוב שמש, מבחינת החמרה של הצורה, של ההיראות של זה, זה יותר, זה יותר גרוע.
דווקא בצבעות הרגליים הוא לא נחשף לשמש, כי הוא לובש בדרך כלל
גרביים. כן, כן. טוב, שרה.
תודה רבה לך.
בבקשה. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, ווואטסאפים 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו. הלו,
שלום.
שלום וברכה.
אני שואלת שאלה לגבי הבת שלי שהיא בת 38.
כן.
יש לה נוזל, אני דיברתי איתך לפני כמה זמן ואמרת לי שיש אפשרות לעשות ניתוחון
כאן. אני דיברתי עם הרבה אנשים ואני לא זוכר על מה מדובר, אז בואי ספרי לי את כל הסיפור שאני אזכר ושאני אראה איפה נוזל, נוזל בעין, נוזל במוח, נוזל
לא,
בבטן.
לא, אחרי האוזן.
לא, אז בואי תספרי לי עוד פעם את הסיפור שאני אזכר.
אוקיי, אז יש לי בת שלקחתי עם צרכים מיוחדים, כן. שלקחתי אותה לרופא אוזניים, והוא שאב לה את השעבה. והיא אמרה שהיא כן. לא שומעה טוב. כן. אז הוא אמר לי, תחזרי עוד פעם, ועוד פעם הוא שאב, ועוד פעם היא לא שמעה. בפעם השלישית גם הוא ראה שלא מתקדם, היא לא שומעה טוב. היא שומעת, אבל לא, לא כמו שצריך לגילה, כמו שאומרים. גם אנחנו יודעים שאם הגיל יורד השמיעה.
אבל לא בגיל 38.
נכון. אז אמרתי, אולי זה בגלל שיש לה בעיה של אפילפסיה או משהו, אני לא יודעת, אולי זה קשור.
לא, זה לא גורם לירידה בשמיעה.
כן, טוב, אז הוא אמר לי שהלכנו אליו, הוא אמר לי שיש מכשיר שנקרא פוליצר.
כן.
רציתי לדעת, אתה שמעת על זה, על המכשיר הזה, במקום ניתוח כפתורים. אין לה דלקות. היא רק פשוט לא שומעת, ואני לא רוצה להכניס אותה לניתוח. אני רוצה לנסות את ההוקטה שם במכתב, שיש לנו תור לחודש הבא לאיזה בית חולים, ושאלתי ואני שואלת בבתי חולים אחרים, בכלל לא יודעים על מה אני מדברת. מה זה המכשיר הזה? זה עולה כסף. אוקיי, בסדר. אז זה עולה כסף, ואם זה לא יעזור, אז מה אני אעשה? למי אני אתן את המכשיר הזה?
תראי, הפוליצר זה מכשיר שהוא נקרא גם פופ-אפ, נדמה לי. זה מכשיר ש... זה מכשיר פשוט, כמו פומפה כזאת, שמכניסים דרך האף, סוגרים את האף ודוחסים אוויר דרך האף, מי שלא יודע לפמפם.
את יודעת מה זה לפמפם?
היא לא יודעת. אז המכשיר הזה עושה את הפימפום מבחוץ. ועושים את זה במיוחד עם ילדים קטנים, כשיש נוזלים באוזניים. אז... זה נראה כמו, יש כמה סוגים, מכשיר אחד הוא נראה כמו בלון, כן? שזה כמו פומפה כזאת, בלון עם, עם זרבובית שמכניסים את זה לאף, סותמים את הנחיר השני ונותנים לחיצה. וזה פותח את התעלה, כי הרי האוזן התיכונה מעובררת דרך הלוע. יש תעלה שנקראת תעלת אוסטחיוס, שהיא זה צינורית דקה, שמחברת את האוזן התיכונה עם הלוע. כשאנחנו טסים ואנחנו יורדים במטוס ויש עלייה של הלחץ, הצינורית הזאת נלחצת ונסתמת, עולה הלחץ באוזן וכואב לנו באוזניים. עכשיו, הדרך היחידה היא או לאכול מסטיק וזה לפעמים פותח את זה.
זה לא פתח.
אז רק להשתמש, אז או אני הייתי כמובן לא עושה ניתוח בשביל זה, אלא משתמש בפוליצר.
ויש לפעמים שזה גם יכול לא לעזור?
כן, לפעמים זה לא עוזר.
אז זהו.
יש כמה סוגים, יש שני סוגים של מכשירים. פוליצר זה מכשיר שפותח על ידי אדם בשם פוליצר. אבל יש עוד מכשיר שנקרא נדמה לי פופ-אפס או משהו כזה, שהוא יותר, שהוא כזה עם סוללה, והוא דוחס אוויר דרך סוללה, הוא נראה כמו מכשיר שמצמידים אותו לאף.
אתה יודע באיזה מקומות בבתי חולים יש את זה?
לא, זה לא בבתי חולים, זה קונים דרך אביזרים רפואיים, צריכים לראות את זה באינטרנט.
באינטרנט.
כן.
אז אתה אומר שיש מקרים שזה גם לא יעזור, זה מה שאני מפחדת.
כן, יכול להיות זה לא יעזור, אבל תראי, אין ברפואה אי אפשר להבטיח שום דבר לאף אחד עם שום דבר.
נכון.
אין 100%, אין כדור שפותר את כל הבעיות, אין ניתוח שפותר את כל הבעיות, תמיד יש סיכוי שזה לא יעזור. מי שמבטיח לך שהוא ירפא לגמרי, אל תאמיני לו.
לא, זה אני יודעת.
והרופא הזה הוא צודק, אם הוא יכול, אם אפשר יהיה לעזור עם פוליצר במקום עם
כפתור.
עם כפתור, זה עדיף.
אבל מה זה שייך הכפתור הזה? הכפתור נגיד עושים ניתוח, מה יהיה? אז לא יהיה נוזל?
הכפתור הוא עושה פתח שבין האוזן התיכונה לאוזן החיצונית, ואז נוזלים יכולים לצאת דרכו.
ממה זה נובע הנוזלים האלה? לא היה
להם. הנוזלים האלה יכולים לבוא מהצטננות, מספיק שיש הצטננות ושהצינורית הזאת נסתמת, ואז נוצר לחץ יותר חזק באוזן התיכונה.
וזה לא נפתח? איך זה לא נפתח? אני לא מבינה.
את לא מבינה, אבל זה יכול לא להיפתח. כן. הרבה דברים אנחנו לא מבינים, אבל זה מאוד שכיח דרך אגב.
כן,
יש כמה סוגים של מכשירים כאלה, תנסי להביט באינטרנט, ויש סוגים שונים של מכשירים, עם סוגים שונים אני מניח גם של מחירים.
כן, לא, מ-1,000 שקל, הוא אמר 1,000 שקל, 2,300.
לא, אני לא יודע בדיוק איזה, אני לא כל כך בקיא במחירים של ה...
זה לא אכפת לי, אני שוב אומרת, אני פשוט מאוד, אני אומרת שאני לא רוצה שהיא תסבול.
בוודאי, אני מסביר איזה שאלה, צודקת, לא ב-100%, ב-1,000,000%.
כל אחד לפני שהולך לניתוח צריך לנסות.
זה את צודקת והרופא צודק, ולכן אני שמח שהרופא ימליץ על זה.
כן.
אוקיי?
טוב, טוב. תודה רבה לך.
כל טוב. טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי פנינה. כן, אני פנינה. בת 86.
כן.
והבעיה שלי שיש לי ורידים ברגליים.
כן.
זה תורשה מימי. לפני כמה שנים פניתי לרופא כלי דם, פניתי לשני רופאים באופן פרטי, וכל אחד מהם המליץ לי על ניתוח.
יש שיטות שונות לעשות. השאלה זה, תראי, תלוי בחומרה של הורידים, אבל אפשר להשתמש בלייזר, אפשר להשתמש בקיטור, אפשר להשתמש באולטרסאונד, יש מכשירים שונים שאפשר להחדיר לורידים ולצרוב אותם ולהקריש אותם.
אני פניתי לרופא שלישי, שהוא אמר לי קרוב משפחה של חברה טובה, והוא עובד בבית חולים, קיבל אותי בבית חולים, ואמר לי שהוא ממש לא ממליץ על ניתוח להוצאת הורידים, ושאלתי אותו, אז מה, איך אני יכולה לתפקד כך?
זה יש לך כאבים קשים?
אין לי כאבים, אבל הרגליים מתנפחות לי ונעשות כבדות. אני רוקדת ריקודי עם.
אז אולי כדאי לרקוד עם גרביים אלסטיות?
כן, אז בחורף אני הולכת עם גרביים אלסטיות. יחד עם הגרביים, אז יש נסיכות גם כשאני מורידה אותם בגב הרגל, ובכל אופן, אני מתעייפת מאוד מהר, מה שלא היה
לפני. מה אני אגיד לך משהו? בגיל 86, לעשות ניתוח סטריפינג, הניתוח הזה נקרא סטריפינג עד כמה שאני זוכר, זה מה שהיו, כך היו מטפלים כשאני הייתי רופא צעיר, זה ממש להיכנס עם, אני קראתי לזה סטלבן, סטלבן זה אותו קפיץ, אותו חוט שמכניסים לצינורות חשמל, כשרוצים למתוח חוטי חשמל מנקודה לנקודה. אז נכנסים עם איזה צינורית בתוך הוריד מלמטה עד למעלה, קושרים את הוריד ומושכים אותו החוצה, הרגל עם שטפי דם איומים במשך איזה חודש, הרגל נראית כולה שחורה, זה ניתוח די אגרסיבי, די פשוט. היום אפשר להשתמש בטכניקות שונות שמשחילים דרך הוריד בחתך קטן שעושים למטה, או לייזר, או אולטרסאונד, או קיטור, או חומרים אחרים שמקרישים, גורמים לווריד להיקרש, ואז אחרי כמה שנים זה יכול לצמוח שוב פעם. אני ניתוח לא הייתי עושה. אבל אם את מסתדרת או יכולה להסתדר בגיל 86 עם גרב אלסטית, אני הייתי ממליץ להימנע מכל הטיפולים ולעשות את הדבר הזה.
אוקיי. עכשיו שאלה נוספת, אני סובלת בלילה מהתכווצויות, לפחות אני מתעוררת אחת לשעתיים, אחת לשלוש, עם התכווצויות ברגליים, אני לפעמים לוקחת מי טוניק, טוניק ווטר, ולפעמים אני לוקחת מגנזיום.
אוקיי.
וגם
את מקבלת כדורים להורדת נוזלים?
לא.
את מקבלת כדורים ללחץ דם?
אני מקבלת אמלו, כן.
אמלו רגיל?
לאחרונה, 5 מיליגרם אחת ליום, כן.
לא, לא, לא שום דבר עם פלוס, נכון?
לא, לא. עם לא 5 מיליגרם.
את לא לוקחת כדורים משתנים?
לא לוקחת, לא. לא לוקחת ולא אקח.
תראי, מה שאני מציע זה, תנסי לעשות שני דברים. קודם כל, את אומרת, אני שותה מי טוניק מדי פעם.
אני שותה לפני השינה, כי בעבר, לפני כמה שנים, זה עזר לי.
זה עוזר, תשתי יותר. תשתי יותר, גם טוניק, גם ביטר למון יש בו טוניק. ולהרבה אנשים הביטר למון טעים יותר מהטוניק ווטר.
אתה יודע, אני שותה את זה ולא אכפת לי.
לא אכפת לך, אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, תוסיפי ויטמין E. ויטמין E.
ויטמין E.
דבר שלישי, תאכלי אוכל שיש בו יותר אשלגן. אשלגן זה פוטסיום, זה קליום. ולפעמים חוסר באשלגן יכול לגרום לזה. עכשיו, בננות למשל. יש בהם הרבה אשלגן.
כן.
אשכוליות. אשכוליות יש בהם הרבה אשלגן.
כן.
בתפוחי אדמה, באבוקדו.
כן.
כן. אם את מדברת על דגים, דגים, סלמון.
כן, בדיוק. בסויה. כל הדברים האלה אני אוכלת.
כן, אוקיי, אז אשלגן כנראה שלא חסר לך. אז אני יכול להמליץ לך רק על ויטמין E, ועל כמה מגנזיום את לוקחת?
תראה, אני לוקחת סוגים שונים, כי המגנזיום ישנו 520, שהוא מאוד יעיל, אבל הוא גורם ממש לשלשולים.
גורם לשלשול, כן.
המגנוקס
של, כן, של נווה פארם, כן. הוא 520 ועושה שלשולים.
דברים יותר קלים ו...
אוקיי, את יכולה לקחת, את יכולה לקחת חצי כדור.
כן.
כלומר, לא, זה קפסולות, את לא יכולה לקחת חצי קפסולה, אבל את יכולה לפתוח את הקפסולה, לשפוך קצת, לסגור אותה, ולבלוע, תנסי.
הבנתי. עכשיו אשאל אותך עוד שאלה בקיצור.
אוקיי.
אני חוששת מאוד מאירועים מוחיים, מכיוון שבעלי חשף מאירועים, אמא שלי, והרופאים מסרבים לתת לי תרופה, אספירין.
הם צודקים? למה שתקים לי אספירין? לא, מה שאת צריכה לעשות זה שתייה מרובה.
אני לוקחת אומגה 3.
מצוין.
כן, אתה ממליץ.
תחי אומגה 3 באופן קבוע, תשתי הרבה מים, ואם את יכולה, אם את אוהבת, אם את יכולה לסבול שום, אז תאכלי שום. תרסקי אפילו, קחי טוסט, עשי טוסט, תרסקי את שום טרי על טוסט.
אני אכול הרבה שום, אוקיי.
כן, כי שום בכלל האליסין שנמצא בשום, ומעין, יש לו השפעת דמויית אספירין.
הבנתי.
אבל לא שום קומפי מבושל בשמן.
הבנתי, לא, שום טרי.
שום טרי.
אוקיי, יופי.
אוקיי, אוקיי, פנינה.
קטנה.
אחרונה חביבה.
אחרונה חביבה, זה בשביל בעלי, שהוא סיעודי, הוא עכשיו יושב לידי, הוא מקשיב.
אין.
ואני בבוקר נוהגת לתת לו דייסת שיבולת שואל על בסיס של מים, מכיוון שהוא מתקשה לאכול בשתי ידיים. השאלה שלי, מה יותר טוב ומזין יהיה? הדייסת שיבולת שואל שהוא שותה אותה, או חצי פיתה שאני מכניסה פנימה אבוקדו, ירקות ו...
תראי, חצי פיתה עם אבוקדו וירקות מכיל גם פחממה יותר, גם השיבולת שואל זה פחממה, מכיל אמנם פחות סיבים, אבל האבוקדו מכיל ויטמינים. אני הייתי מוסיף לו גם, יש משקאות עם אנרגיה, לא משקאות אנרגטיים כמו שהצעירים לוקחים, אבל תכף אני אזכר בשם, נו. אוכל מרוכז שנותנים לאנשים שקשה להם לאכול ולבלוע.
אני יודעת למה אתה מתכוון.
כן, אתה רואה, בגילי כבר בורחים לי שמות. אז יש את זה גם בנוזל, גם בנוזל וגם בשתייה, גם בנוזל.
הוא אוכל טוב, הוא אוכל טוב.
אז מה הבעיה בבוקר? תתני לו גם אם תוסיפי חתיכת פיתה וקצת אבוקדו לתוך השיבולת שואל, מה הבעיה? תשים את זה בבלנדר אם זה לא...
לא, אני משתדלת שיהיה לו טעים.
לא, בסדר, אבל רגע אחד, בבלנדר זה פחות טעים מאשר עם כפית כשזה נוזלי?
השיבולת שואל, אבל את החצי פיתה הוא אוכל ביד.
אז גמרנו, אז רגע אחד, אז אני לא מבין את השאלה.
מה יותר בריא עבורו? הוא גם כן סובל מאוד מהצירויות. השיבולת שואל יש בה, הוא מקבל גם סובין חיטה עם חצי כוס חלב ומים.
אוקיי, אז את יכולה לתת לו, להוסיף לו, יש סיבים מסיסים גם. סיבים מסיסים כמו בנפייבר.
לשים... אתה מתכוון לנורמלקס, כן?
לא, נורמלקס זה משהו אחר, זה גם סיבים מסיסים שאותם בדרך כלל כדאי לקחת בבוקר או בערב. אבל יש גם סיבים בשם בנפייבר, שאפשר לקחת כף מזה, כפית מזה, ולערבב את זה ביחד עם דייסת הקווקר של הבוקר.
כן, ואפשר, למעשה קווקר הוא גם כן... עוזר לישיבות.
נכון, קווקר הוא גם מכיל סיבים, נכון?
נכון. אוקיי, יופי, אני מודה לך מאוד. קיבלתי המון תשובות טובות וחכמות.
אוקיי, עכשיו אם אני אזכר, תכף יבוא לי, אני מניח שתכף יבוא לי השם של ה... של התוסף מזון הזה שנותנים עם ויטמינים ומינרלים.
כן, אני גם שכחתי, אני יודעת למה אתה מתכוון.
אוקיי, יש את זה גם בקופסאות, גם בקופסאות קטנות, ויש את זה גם בבקבוקים לשתייה.
אני אגיד לך, אני חושבת שהוא לא צריך את זה, כי הוא אכלן מצוין.
אם הוא אכלן מצוין, אז הוא ודאי לא צריך את זה.
כן, כן, הוא עוד אוכל, ובערב הוא אוכל שלט שלתוכו אני מכניסה ביצה קשה.
יופי, יופי, יופי. יש לו גם חלבונים וגם הכל.
נכון, הכל בכף אחת בקערה.
יופי.
אוקיי, אני מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו? אתה איתי?
כן, רק איתך.
שלום. איתי, לא, איתך, לא איתך.
אוקיי.
טוב, כבר אין זמן עד החדשות, אז אני מקווה שתשאיר אותי גם לאחרי, אם לא נספיק.
אם אנחנו נספיק, אני מבטיח להשאיר אותך אחרי. מה שמך רק?
שמי תמר.
ואת בת כמה?
אני בת 77.
אוקיי, אני איתך תמר.
בסדר, אוקיי. יש לי מזה 10 ימים כאבים שהתחילו בגב התחתון בצד ימין, והם ירדו ככה לאורך המסעה עד הברך כמעט.
לאורך המפסעה מלפנים או מאחור?
מלפנים. מלפנים, עברו ככה לרגל, לירך, עד הברך.
אוקיי.
עכשיו, אני קיבלתי, אחד זלדיאר.
זלדיאר. תמר, אני נוטש אותך, ואנחנו חוזרים אלייך מיד לאחר החדשות.
אוקיי, תודה. להישאר על הקו?
אייל יעלה על הקו ויגיד לך. כן. כן. אוקיי, תשאר לי על הקו, בינתיים אני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, אני רוצה להודות לאופק קולר, קולר, כן, שהוא אחראי על הדיגיטל, אני רוצה להודות לליעזר בן יהודה על הפייסבוק לייף, להודות לאילי זק על השידור ב-103 FM ולטל נברו ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, אנחנו רוצים
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא להזמן, או לכם להזמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אייל פרנק ומאירה פרץ, עורכים ומפיקים את התוכנית, על הדיגיטל, אופק קולר, על הפייסבוק, אליעזר בן יהודה, על השידור ב-103 FM אילי זק וב-104.5 FM איטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. בואי תמר, אנחנו חוזרים אל תמר. תמר, את איתנו?
אני איתכם, כן.
אוקיי, בואי תספרי לנו עוד פעם שנתחיל, כן.
טוב, אז ככה, מזה 10 ימים יש לי כאבים בגב התחתון בצד ימין, שמקרינים לאורך המצטה והירך עד הברך.
בחלק, אמרנו בחלק הקדמי, לא בחלק האחורי.
נכון, נכון. עכשיו, הכאבים זזים כאילו ממקום למקום. בהתחלה רק בגב, עכשיו לא בגב ורק ברגל, אחר כך לא ברגל ורק באזור של המצטה. כאילו הם משחקים עם זה וזזים. עכשיו, מה שאני לקחתי, הרופאה נתנה לי לפני שבוע, רופאת משפחה, אחד זלדיאר בבוקר ואחד זלדיאר בערב, ובריקסין בצהריים.
כן, טיל קרקע, טילי קרקע אוויר.
כן, עכשיו, הכאבים, ועשיתי גם CT.
של מה, של עמוד השדרה או של הבטן או של האגן?
של עמוד השדרה. באגן עשיתי צילום. שלא מצאו שום דבר, שינויים מבוניים קלים, לא היה שום דבר ש...
אוקיי.
בשיטי המותני אמרו בק הדיסק ב-L3-L4 עם יצרות פורמינלית ימנית.
וזה בצד ימין.
כן.
זה יכול להסביר את הממצא.
כן.
זה יכול להסביר את התלונה, כן.
עכשיו, מה שקורה, למרות השלושה כדורים שאמרתי לך, פעמיים זלדיאר ופעם ברקסין, הכאבים, במיוחד בלילה, אני לא מצליחה לישון, הם כאבים נוראיים, אני לא מוצאת שום תנוחת שינה שלא כואבת לי. ביום אני קצת כמה, עושה כמה צעדים לפה, צעדים לשם, זה איך שום מקל. בלילה אני ממש רואה כוכבים ולא ישנה. עכשיו, רופאת משפחה הציעה לי להוסיף, למה שאני לוקחת, את הזלדיאר 3 פעמים ביום, ובנוסף להוסיף עוד רוקסט פלוס ואופטלגין. נשמע לי אם זה לא המון דברים, אם יש משהו אחר, מה...
תראי, רופאת המשפחה, ובצדק, מנסה להימנע מתרופות נרקוטיות. למרות שזלדיאר יש בו אלמנט חצי נרקוטי, הטרמדול, זלדיאר מורכב מפרצטמול וטרמדול, טרמדול זה חומר שבגוף הופך לנרקוטיקה, אבל הוא מרכיב, הוא מכיל חומר שסותר אותו, את החלק הנרקוטי, לא משנה ההסבר.
כן, אבל עד עכשיו שני זלדיאר ביום לא השפיעו בכלל, בבוקר ובערב.
האם ניסית לקחת אופטלגין ואסיבל לפני השינה, אופטלגין ומשהו מרגיע לפני השינה?
לא ניסיתי אופטלגין, אבל אפשר לקחת את זה יחד עם הזלדיאר.
אפשר לקחת אופטלגין עם זלדיאר, כן.
זה מרגיע, כי אני אגיד לך מה, ביומיים הראשונים שהתחיל לכאוב לי, נתנו לי בטרם, נתנו לי עירוי של אופטלגין, לבריד, הוא אמר לי אולי לבריד זה יעזור. זה היה בבוקר, לא עזר כבר עד הלילה, אבל זה לא עזר גם מהכאבים באותו יום. אז אני לא יודעת איך.
תראי, קודם כל בואי נתחיל למקור. עקרונית, האזור של L1, L2, L3, זה האזור שמקרין לכיוון של הירך.
כן.
עכשיו, תמיד צריך לחשוב, כלומר, הכאב הוא בתנועה?
גם במנוחה, בלילה זה במנוחה, כשאני לא...
כשאת לא זזה גם כואב
גם
לך?
כן,
ואם את מוצא...
בלילה כשאני לא זזה זה כואב לי, ביום, אם אני הולכת קצת יותר מהנדת.
אם את שוכבת בתנוחה עוברית, ושמה קרית בין הרגליים, זה מקל?
הלילה הזה זה לא הקל בכלל, הלילה הזה לא ישנתי דקה, לא הקל, ניסיתי קרית פה, קרית שם, שום דבר.
אוקיי, אז אני לא יודע, לא צריכים לעשות בדיקה פיזיקלית על ידי אורתופד, ולראות אם יש לך סימנים של לחץ על עצב או לא, ויכול להיות שצריכים לעשות לך MRI, יש לך MRI או CT?
לא, MRI לא, אבל CT זהו, יש לי CT, הוא אמר לי, המליץ עלי לעשות MRI, אבל התורים הם מאוד רחוקים, בעוד יותר מחודש.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאפשר להזמין אותך למרפאת כאב, ולעשות לך הזרקה באזור של L2, L3.
אז הזמנתי תור למרפאת כאב בינואר.
כלומר, עד שתבוא הישועה, תצא הנשמה.
נכון. יש לי פיזיותרפיה, יכולה לעזור?
היא יכולה לעזור. יש לך ביטוח פרטי?
כן, אבל לרופאים, לא לפיזיותרפיה ולרפואה משלימה, לא נכלל.
לא, 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 לא רפואה משלימה, אבל לפעולות חירור, לפעולות יש לך. אז אפשר ללכת באופן פרטי, אפילו
למה?
לעשותה, ושם יכולים לעשות לך עם ביטוח פרטי את ההזרקה האפידורלית בלי תור או כמעט בלי תור.
למי? לרופא אורתופד ללכת?
למרפאת כאב.
מרפאת כאב יש בעשותה?
יש בעשותה מרפאה טובה.
לא, זאת אומרת, והם, אוקיי, אז אני נעשה שם, כן. ומה זה הזריקה הזאת? למה היא עושה?
הם מזריקים ממש לשורש של העצב. ומרגיעים אותו, מזריקים כמות קטנה של סטרואידים, והם מורידים את הבצקת. אבל עוד פעם, יבדקו אותך קודם ויראו שזאת ההבחנה. אני זורק משהו שאני בלי לבדוק ובלי לדעת.
כן, אבל אוקיי. ובינתיים, עד שאני מגיעה, אז נראה לך הגיוני להוסיף את כל הרוקסת ונוסף, או להגדיל את זה לדיאר, כאילו לשניים בבוקר, שניים בערב?
אני הייתי לוקח, אני הייתי מנסה להוסיף לזלדיאר אופטלגין. היא נתנה לך רוקסט רגיל או רוקסט פלוס?
פלוס.
לא, רוקסט פלוס מכיל גם קודאין. אז אם זה קודאין, אז גם זה וגם טרמדול שזה מוכיל בזלדיאר, זה יותר מדי לדעתי. אז תנסי רק את הרוקסט פלוס והאקמול.
רוקסט פלוס?
והאקמול. סליחה, סליחה, ואופטלגין בלי הזלדיאר, תנסי.
אז הלדיאר זה לא משהו שאם אני לוקחת ואני מפסיקה, זאת אומרת, זה לא...
לא, אין שום בעיה, אפשר לעשות הפסקה ולחזור, שום דבר.
זאת אומרת שעדיף לקחת, עוד פעם אתה אומר, אופטלגין ורוקוסט פלוס?
כן, ולראות איך זה משפיע, ולראות שלפעמים זה עושה עצירות, ולפעמים גם אם זו תקופה ארוכה, אפשר להתמכר לרוקוסט פלוס, כי זה מכיל קודאין, וקודאין זה חלק מנרקוטיקה.
ולקחת את זה... רגע, זה שהיא אמרה לי לעלות את הזלדיאר לשניים בבוקר, שניים בערב, ואם אני אקח את זה עם הרוקסט, בלי אופטלגין, זה לא יכול להיות?
לדעתי זה הרבה מדי, אבל עוד פעם, היא מכירה אותך, אני לא מכיר אותך.
היא לא מכירה אותי בדיוק כמו שאתה מכיר אותי.
כן, נו. אז אני חושב שזה קצת הרבה.
מה?
אני חושב שזה קצת הרבה, אז לכן הייתי הולך לאורתופד, ומקבל ממנו הנחיות. אם יש לך ביטוח פרטי, תלכי לאורתופד, ואולי הוא יפנה אותך למרפאת כאב, ואפשר לזרז את כל התהליך אם יש ביטוח פרטי.
אוקיי, ומה, אני אשאל אותך כמה זמן עד שהדברים האלה עוברים?
תראי, מאחר ואני לא בטוח בהבחנה, כי לא בדקתי ולא ראיתי את הזוויות של הרגל, ולא ראיתי אם זה בכלל נובע מעמוד השדרה או מצוואר הירך, כי לפעמים בבדיקה פיזיקלית רופא יכול לבדוק מאיפה זה בא, אז יכול להיות, כאבים באופן תיאורטי, כאבים כאלה יכולים גם להיות קשורים לחלק הקדמי של מפרק צוואר הירך, בהקרנה שאת מתארת. כאבים כאלה יכולים להיות מהבטן התחתונה, יכולים להיות מהמעיים, יכולים להיות מהשחלות, למרות שאת בת 77. יכולים להיות מהרבה דברים נוספים.
אז כל זה אורתופד יכול, אורתופד יכול.
לא, זה דברים שצריכים לעשות במסגרת ברור, אבל צריכים ללכת סטפ ביי סטפ. והדבר הראשון זה לחשוב על דבר אורתופדי. דבר אורתופדי, אם זה מפרק צוואר הירך, או אם זה מעמוד השדרה, זה האורתופד יכול בבדיקה שלו לקבל כיוון.
כן, ואת כל השאר זה כבר...
כן, כל השאר, רופאת משפחה יכולה להפנות לאולטרסאונד של הבטן ולדברים אחרים.
אוקיי.
טוב.
טוב, תודה רבה.
כל טוב, תמר. תרגישי טוב. כן? כן. אני רק רוצה בהזדמנות זאת להגיד לכם, רבותיי, שהקורונה חזרה. הקורונה חזרה ובגדול. יש הרבה מאוד חולים עם קורונה, יש זן בדיוק, זן חדש, ו... תיזהרו, אם אתם חושבים שזה שפעת, זאת יכולה להיות קורונה וקורונה מדבקת, ולפני דקה ירד לי ממש הרגע, לפני שנייה, ירד לי האסימון, שאותו חומר מזון שרצינו לדבר עליו נקרא אינשור. המזון הזה שנותנים לאנשים יותר מבוגרים, או לאנשים שמכיל חלבונים ומכיל ויטמינים ומכיל מינרלים, נקרא אינשור. ויש אינשור אדוונס ואינשור רגיל, זהו. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת נוגה.
כן, נוגה, בת כמה את?
אני בת 50.
כן.
ואני מתקשרת בשביל הבן שלי שהוא בן 15 וחצי.
כן, אני איתך.
אז ככה, הבן שלי הוא מאוד מצונן, באופן שזה ממש מפריע. הוא לפני בערך שנה שלחתי אותו למרפאת אלרגיה, ושם אמרו שהוא אלרגי לקרדית האבק.
כן, כולם, כמעט כולם אלרגים לקרדית האבק. כן. זאת אלרגיה מאוד שכיחה.
נתנו לו מין ספרי סגול כזה לאף, שהוא לקח אותו כמה פעמים, וזה קצת הרגיע לו.
סטרונאז.
הסינון שלו זה לא נורמל, הוא כל יום, כל הזמן מקנח את האף, מתעטש המון. הוא מתחיל להיות מודאג מזה כי הוא ביוד א' ועוד מעט עוד שנה, חצי, שנתיים מקבל צו ראשון, שנה. והוא רוצה להיות קרבי וזה מאוד מטריד אותו הנושא של הצינון הזה.
כן. כן.
ואני רוצה לציין עוד משהו שאולי הוא קשור ואני לא בטוחה. הוא היה עצמתי כילד קטן. והיה לו המון עניין עם האף והגודש.
יש הרבה, יש הרבה, יש אסתמה שהיא אסתמה אלרגית גם, כן. תראי, קודם כל הייתי מנסה עוד פעם את הספרי שהרופא נתן לו, זה או סטרונז או אבא מיקס, זה אחד מהשניים שזה ספרי שנותנים לאף לאלרגיה, ואם זה עוזר לו, אז שידע שיש משהו שיכול לעזור לו, אני יודע, הוא בבחינת בגרות, ובדיוק בבחינה יש לו נזלת, או הוא צריך ללכת לאיזשהו מקום חשוב, ופתאום יש לו נזלת, אז הוא יכול להשתמש בזה. לא הייתי משתמש בזה על בסיס קבוע, יום יומי, קבוע, קבוע, אבל שינסה עוד פעם לתת צ'אנס לספרי הזה, זה דבר אחד. עכשיו, מה השאלה שלך בעצם? הלכתם לאלרגולוג, חוץ מאשר
איך הוא יכול להתפטר מזה?
את שאלתי שאלה שאני לא הכתובת.
מה אפשר לעשות? אולי להוריד לו איזה שקט, משהו באף, איזה פוליטים, לא יודעת.
לא, שקט באף לא גורם לאלרגיה, שקט באף הוא חלק ממערכת החיסון, והוא לא, הוא יכול להיות מגורה, הוא יכול לגרום לצרידות, הוא יכול לגרום לכאבי אוזניים אצל ילדים בגלל עברור לא טוב, הוא יכול לגרום להרבה דברים, אבל בדרך כלל הוא לא גורם לאלרגיה. השאלה אם אני הייתי הולך לתזונאית שתעשה לו בדיקת רגישויות למזון, שתעשה לו דיאטה שנקראת elimination diet, דיאטת אלימינציה, שתוריד לו קודם כל את כל מוצרי החלב, שבמשך שבוע, 8 ימים, לא יאכל בכלל מוצרי חלב, יאכל רק פרווה. לא גבינות ואפילו לא טיפת חלב בקפה, ולא חמאה, ולא שום דבר שלא קשור לחלב. 8 ימים, ולראות אם זה משתפר או לא. אם זה לא משתפר, הוא יכול לחזור לאכול חלב, ואז ינסה לאכול, למרות שאין לו צליאק, אני חוזר, למרות שאין לו צליאק, שינסה לאכול במשך 8 ימים מזון ללא גלוטן. ואם זה לא עוזר, לנסות להוריד לגמרי ביצים. כלומר, יש טכניקה שעושים דיאטת מניעה, ובדיאטה הזאת כל פעם מורידים משהו אחר מהתזונה, ויכול מאוד להיות שהוא רגיש או אלרגי למשהו באוכל שהוא אוכל באופן קבוע.
הבנתי, אוקיי. ואתה אומר שאני יכולה הכי טוב עם תזונאית לעשות את זה?
כן, תזונאית יודעת לעשות דיאטת אלימינציה.
אוי, שנהדר, אני אנסה
כן.
את זה.
ננסות את זה, אבל להקפיד מאוד בשמונת הימים האלה. אפילו לא גלידה שיש בחלב. אפילו שיהיה מודע לזה, הוא בן 15 וחצי, הוא גדול.
הוא גדול, כן. הוא
ביודלת,
הוא גדול.
כן, שיהיה מודע. אפילו לא טיפת חלב בקפה, לא חמאה, לא עוגות גבינה, כלום, שום דבר עם מוצרי חלב, רק עוגיות אם הוא רוצה, פרווה. בארץ שלנו זה קל, כי פרווה כן. זה בלי חלב.
ועם 8 ימים
אז לעבור לגלוטן, ואם לא, אז להוריד ביצים, יש דברים שהם מאוד מאוד ידועים כדברים שגורמים לאלרגיה. ואם לא, הדיאטנית תדע בדיוק להגיד לו איך לרדת באופן סיסטמטי.
מצוין.
אוקיי?
אני אנסה את זה בסדר גמור,
רעיון
מעולה.
אוקיי.
יופי, תודה רבה לך ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום. כן, שלום פרופסור קרסו, מדברת שלום. אורנה.
כן, אורנה.
אני בת 72.
כן.
ורציתי להתייעץ איתך, יש לי ירידה בתפקוד הכליות.
כן.
ה-GFR שלי 47.
כן, כמה הקריאטינין?
הקריאטינין 103, בבדיקה האחרונה.
1.03?
1.03, לא 1 נקודה. אוקיי, אני אגיד לך, אני בנורווגיה, ואולי פה...
אוקיי.
אבל זה גבוה. בוא נגיד שפה הערכים צריכים להיות בין 45 ל-90, ואני על 103.
אוקיי, זה ערכים שונים מאשר בארץ, כן.
כן, כן. בכל אופן, הייתי אצל הרופא שלי, את הרופא משפחה, וגם כמובן התייעצתי עם דוקטור גוגל, כמו שאתה כמובן יודע, והוא המליץ לי להתחיל לשתות מים אלקטרוליטים, וכמובן שנכנסתי לבדוק מה זה, ואני רואה שזה מים עם מלחים, ואני יודעת שלבעיות כליות מלחים זה לא בדיוק מומלץ.
נכון, גם אני יודע את זה.
נו, אתה יודע מה זה מים, אתה בטוח יודע מה זה מים אלקטרוליטים, אבל כן, אתה חושב כן, שזה מומלץ לשתות את זה עם בעיית
לא,
כליות?
זה רופא כליות הציע לך?
לא, זה רופא משפחה.
אוקיי, נשמע יותר טוב.
כן, פה להגיע למומחה לכליות, לנפולוג, זה, אני אדרוש אם אני חושבת, אם אתה תמליץ לי, כי פה לא כל כך מגיעים למומחים. ואני לבד לא יכולה לקבוע תור אצל מומחה, זה רק הרופא משפחה יכול להפנות אותי.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. מים אלקטרוליטים זה לא מים רגילים. זה מים יודע? שמכילים כמויות גדולות של מינרלים, של נטרן, של סידן, של אשלגן. כלומר, נכון. הכליות צריכות לאבד את זה.
נכון.
מיטב ידיעתי זה אסור. זה מים שאנחנו לפעמים נותנים אותם לאנשים... שעושים פעילות גופנית מאומצת, אנשים שרצים נכון. מרתון, כן?
נכון, זה ספורטאים, אני יודעת.
בדיוק,
כן.
או אנשים שמתייבשים.
נכון. עכשיו,
זה אמנם שומר על מאזן נוזלים, זה טוב מאוד למערכת העצבים ולשרירים, לגבי כליות, אני ללא הוראה מפורשת של נפרולוג, לא הייתי נוגע בהם.
אני אכן לא נוגעת בהם, אחרי שקראתי, כי ידעתי שזה לשפוטאים, אבל קראתי מה זה מכיל, אמרתי, Oh my God, זה ממש לא עולה כליות. אז טוב, אני אלך עוד פעם לרופא משפחה, ואני אסביר לו, כי פה אני צריכה להסביר לרופאים, מה כן ומה לא. פה, לצערי הרב, מערכת הבריאות היא לא כזאת, כן.
אנחנו מתלוננים בארץ על מערכת הבריאות שלנו, ותאמיני לי... מה אני יודע, יש לנו מערכת בריאות למרות...
מעולה.
כן, בנורווגיה זה משהו, אני יותר, עוד יותר גרוע, חשבתי שנורווגיה, מדינות הצפון, דווקא מערכת טובה. אבל אצלנו...
פה זה ממש נורא. אין להם כמעט... אני, כשאני הולכת לרופא, יש לי מזל שיש לי רופא מלאך שאין לו אגו, אז הוא מוכן גם לשמוע והוא מוכן לעשות כל מה שאני אומרת. כי אני, לפני שאני הולכת אליו, אני בודקת מה אני צריכה ומה צריך לעשות. ואז הוא מפנה אותי ושולח אותי. כי הם... אמרתי לך, הוא אמר לי את זה, הייתי באלם כשקראתי מה זה מים אלקטרוליטים. ואני אתעמת איתו, אני אלך אליו עוד פעם. ואני אסביר לו שזה לא ל... דרך אגב, התוצאה של הבדיקת כליות 47 זה ממש נורא?
תראי, אני לא יודע מה הסטנדרטים, כבר בלבלת אותי, כשאת אמרת לי ש-45 עד 70 זה הקריאטינין, אז אני כבר לא רוצה להגיד לך, תמיד עם הסטנדרטים הנורווגיים.
לא, ה-GFR, אני חושבת שזה כמו בארץ.
תראי, GFR, אני לא... יש לי בעיה עם...
זה תפקוד כליות.
לא, לא, לא. אני יודע מה זה GFR. זה נראה לי קצת, זה נראה לי קצת, קצת גבוה.
לא, נמוך.
כלומר, לא, לא, לא. זה נראה לי גבוה מבחינת זאת שזה לא טוב לכליות, שזה מראה שתפקוד הכליות, תפקוד הכליות הוא ירוד, כן.
נכון, נכון. אתה יודע מה אפשר לעשות בשביל לשפר?
קודם כל, לשתות מים רגילים, כן? כמה אוריה שלך?
זהו, אוריה הוא לא בדק.
לא בדק אוריה?
לא, זהו, אתה רואה, זה משהו, משהו פה.
כן.
כן.
תראי, ה-GFR, אני יודע שבארץ, אני חושב שהוא נע בסביבות 90-100.
נכון, גם פה, כן. אותו דבר.
גם פה, כן. כשהוא יורד מתחת ל-90, או מתחת ל-90, זה כבר ירידה. מתחת, כן. בארץ, פחות מ-90, בואי נגיד ב-40, פחות מ-90 זה 60, פחות מ-60 כן. זה כבר פגיעה. כן. זה מחלת כליות.
כן, השאלה מה אפשר, יש משהו שאני יכולה, אני שותה הרבה מים, אני לא שותה קפה, אני לא שותה אלכוהול, אני לא לוקחת שום תרופה, בגילי אני לא צריכה שום תרופה, כי אין לי שום בעיות, לא לחץ דם, לא קולסטרול, לא סוכר, לא כלום. בעצם זה נורא מוזר שיש לי את הבעיה הזאת בכליות, כי אין לי שום בעיה שיכולה להביד לבעיה.
בשתן יש לך חלבון?
אז זה גם לא נבדק. אני עכשיו, אני אלך אליו עוד פעם.
לא עשו לך בדיקת שתן לכללית?
לא. אני אומר לך, עכשיו אני אלך לעשות את כל הבדיקות האלה.
את צריכה להגיד לו, אדוני היקר, דוקטור נכבד, יש לי אי ספיקת כליות קלה או בינונית או קשה, אני לא יודעת. אני צריכה רופא מומחה לכליות. אני צריכה רופא שידע לנתח את הבדיקות, שייתן לי המלצות מה אפשר, מה אי אפשר, שיבדוק לי חלבון בשתן, שיראה אם יש לי, אם אני מאבדת חלבונים, שיראה אם יש לי איזה מחלת כליות משפחתית או תורשתית או גנטית, שיראה מה, כי יש הרבה מחלות כליות שנותנות, אם יש לי תסמונת של אי ספיקה, עד כמה, כי יש לך אי ספיקת כליות לפי מה שאת מתארת לי.
אני יודעת, לפי התוצאות, אני רואה.
אז באי ספיקת כליות מטפל רופא כליות, וזהו.
אוקיי, אז זה מה שאני אעשה, בדיוק.
אוקיי.
המון המון תודות לך.
כל טוב.
כמו תמיד אתה עוזר ואתה מקסים.
כל טוב. תודה רבה.
גם לך.
תודה. כן, ומי איתנו?
אני איתך.
את איתי, ומה שמך כן. בישראל?
שמי מזל, יש לי שאלה, יש לי בן שהמשקל שלו 30 קילו מעל מה שהוא שוקל.
מה זאת אומרת, 30 קילו בעודף?
בעודף, כן.
כן.
עכשיו, מה שאני רוצה, אני שמעתי שיש איזה טיפול, נותנים רוק, ולפי זה קובעים מה מותר לאכול, מה אסור לאכול.
כלומר, הבדיקות... בדיקה גנטית למזון נכון.
כן, כן.
אני ראיתי פרסומות של זה, אבל אני לא יודע בדיוק מה ש... תראי, אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
לא צריכים לעשות בדיקת רוק כדי לדעת מה מותר ומה אסור לאכול כדי לרדת במשקל.
כן.
כדי לרדת במשקל צריכים להוריד פחממות. ולאכול הרבה יותר ירקות והרבה יותר חלבונים. אבל אם אוכלים בורקס... ואוכלים רוגלח, ואוכלים עוגות, ואוכלים סוכר, ואוכלים שוקולד, כמה בדיקות רוק שתעשי זה לא יוריד במשקל. כי אם יגידו לו אחרי בדיקה גנטית שהוא רגיש לסוכרים, הרי הוא לא יפסיק סוכרים, נכון?
לא יודעת, תחומי
לעשות. אז תנסי, אם את רוצה לנסות תנסי, אבל החוכמה לרדת במשקל כולם יודעים. מצד שני, את צריכה לדעת שלרדת במשקל זה לא קל. זה לא, פעם חשבו שזה עניין של רצון. יש לך כוח רצון, אין לך כוח, זה שטויות. התמכרות לפחממות זה סוג של נטייה שהיא גם גנטית, זה משהו שהוא מעבר לרצון, יש מרכזי רעב וסובה, גם במוח, גם במעיים, גם בקיבה. אז אנחנו... צריכים לדעת שזה דבר קשה, וצריכים לעשות אותו עם ליווי בדרך כלל.
כן,
לבד. מצד שני, צריכים לקבל תזונה ולשמור על תזונה נכונה, אין חוכמות.
אוקיי, זה דיאטנית אם ככה.
כן, אבל עוד פעם, לשמוע בקולה.
כן, ברור.
כן.
אוקיי, יופי.
אוקיי,
רבה.
מזל, בבקשה.
תודה.
כן. יש היום מציעים כל מיני אמצעי קסם להורדה במשקל, תאכל צנון ואל תאכל בטטה. אבל הפרינציפ הראשוני, קודם כל, לפני שעושים כל מיני דברים של, של בדיקות גנטיות מורכבות, שיגידו לכם דברים, אתם יודעים מה הדברים האלמנטריים שמשמינים כל אחד. זה לא שעוגה שיש בה 5,000 קלוריות, גם מישהו שהגנטיקה שלו היא שצנון מרזה אותו, אם הוא יאכל את העוגה הזאת הוא ישמין. אני לא מזלזל בבדיקות הגנטיות להרזיה, אבל אני רק אומר, קודם כל לנסות את הדברים הרגילים, להוריד פחממות, להוריד דברים שאנחנו משמינים, יודעים שהם משמינים, ולעשות פעילות גופנית. אוקיי, מי איתנו?
שלום.
וברכה.
מדברת יעל, ואני בת 69.
אוקיי, יעל.
לפני כחודשיים עברתי ניתוח לסגירת בקע שרפתי.
אוקיי.
הבקע היה גדול יותר ממה שראו לפני הניתוח.
כן.
ולפי הדברים של המנתח, הקיבה הייתה כבר בתוך השרעפת, לכן הגדירו את הניתוח כניתוח גדול, והוא ערך 4 שעות, אמרו לי 1.5 שעות, וזה היה ארוך. מיד אחרי הניתוח היו לי כאבים חזקים בכתף שמאל.
כן, זה יכול להיות, זה הקרנה, כן. זאת הקרנה שיכולה כן. להיות.
אוקיי, אז אמרו לי שזה מהאוויר שניפחו את הבטן בזמן הניתוח.
זה גם יכול להישאר אחרי תקופה מסוימת.
כן, נכון. אז זה נשאר באמת, ברמה כן. כזאת או אחרת, במשך כל התקופה. אבל זה לא היה באופן קבוע, כשאני מתכופפת, או בזמן סליחה גרקסים, או בלילה כשאני שוכבת פתאום כמו סכין כזה, כאב.
בנקודה מסוימת כאילו, נכון?
כן, כן.
מאחורי השכם.
נכון,
okay.
כאילו אני מרגישה את זה יותר קדימה, בקדימה של
בחזה?
הכתף, בחזה למעלה משמאל.
אוקיי.
Okay. בביקורת אחרי חודש המנתח אמר שזה ככה, והוא הציע לי לקחת משככי כאבי. אני לא כל כך בעד, מנסה להתגבר בלי. עכשיו,
לפעמים אם את לוחצת על הנקודה שכואבת, זה מקל קצת.
עשיתי את זה, זה לא, מה שזה עוזר,
לפעמים...
אם אני מניעה את הכתף ככה, אני מזיזה אותה, אז זה קצת
אוקיי,
עוזר.
אוקיי, תנסי גם לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות, במקום לאכול ארוחה גדולה, כשהקיבה לא תהיה מלאה.
אני ככה עושה.
אוקיי.
ככה אני עושה. אז זהו, שאני פשוט חשבתי שזה אולי קשור לאורתופד, אז הלכתי,
לא.
מה? שזה לא קשור.
לא, זה קשור לי.
ובכל זאת, הוא שלח אותי לצילום חזה, ובצילום, ברנטגן, חוץ מזה שהרוד והלב בסדר, הוא אמר שיש סיכות בצד שמאל. אני הייתי בהלם שיש סיכות בכלל, נשארות, תהיה עמומה. לא,
זה יכול להיות קליפסים, יכול להיות.
כן? אוקיי, וזה נשאר בגוף?
לפעמים כן, זה כמו רסיס, זה נשאר לי. צריכים לשאול את הרופא, אבל לפעמים משאירים כן. סיכות בגוף. זה כמו קלמים כאלה, זה כמו בשדחן. משדחים כן. חלק מהדברים. אם שמו רשת, לפעמים משדחים את הרשת לדופן עם קליפסים.
אז ממה זה עשוי? זה ממתכת או...
זה ממתכת, אבל זה מתכת שהיא אינרטית, שזה לא מתכת שמחלידה או זהו.
כן. אבל
את צריכה לשאול את... את צריכה לשאול את המנתח, כן, okay. אבל זה לפעמים משאירים מתחות וסיכות וקליפסים.
אז זה כאילו סטנדרטי, אתה אומר.
כן, והקרנה לצד שמאל למעלה, אחרי ניתוחי קיבה, זה דבר שאנחנו מכירים אותו. ברפואה סינית יש לזה הסבר מצוין, אבל גם ברפואה קונבנציונלית מכירים את זה, וזה לפעמים יכול להישאר הרבה זמן, אפילו שנים, ולפעמים זה קשור... לפעמים זה קשור לצרבות שיכולות להופיע, לפעמים זה יכול להיות קשור לאוכל שאוכלים יותר מדי, והקיבה מלאה יותר מדי ומתרוקנת לאט מדי. עכשיו שינו את כל הפיזיולוגיה שם, כי למעשה אם הקיבה עברה ועלתה לכיוון החזה, מעל הדיאפרגמה, מתחו את הוושט והורידו את הקיבה חזרה למטה, וסגרו את הדיאפרגמה, את השרעפת, שהיא לא תעלה שוב, אז לפעמים זה יכול לגרום לכך. זה לא כאב קבוע, זה כאב שלפעמים מופיע בהתקפות, יותר קשור...
בעיקר בלילה. כן.
תנסי לנסות להירדם בישיבה, בחצי ישיבה, ב-40 מעלות או 45 מעלות, יהיה לך אולי יותר קל.
אני מתעוררת לפעמים מהכאב הזה. יש איזשהם דברים נוספים שאפשר
לפעמים,
לעשות?
לפעמים לקיחה של תרופות נגד סרבת עוזרות לזה. כלומר, okay, יש, למשל, יש למשל נוזל שנקרא מלוקס פלוס, או מלוקס, ששותים okay. ממנו איזה כוסית, ואחרי חצי שעה הכאב נרגע. אם זה באמת חומציות שיכולה לעלות למעלה. כי הרבה אז... פעמים... הרבה פעמים זה עוזר.
זאת אומרת שזה יכול להיות דבר שיש שנים, או שזה לא יעבור בכלל.
כאילו כן, קשה לדעת, בחלק זה עובר, בחלק זה יכול להימשך שנים. ואז זה יכול להיות גם קשור...
להוריד את החומציות, את ה... נגיד, לכל...
לפעמים שמורידים חומציות זה עוזר. כדאי להתייעץ גם עם גסטרואנטרולוג.
ו... כאילו יש איזה בדיקות נוספות שכדאי לעשות כדי לראות מה קרה שם, או שזה ככה ש... זה ידוע?
תראי, זה, לי זה מוכר, אבל אני מניח שגסטרונטרולוגים סליחה מכירים את זה. אבל לפעמים לקיחה של נקסיום או של אנטון או של תרופות נגד חומציות עוזרת, אבל תנסי באופן חד פעמי או דו פעמי, תקני את הנוזל הזה, לא צריכים מרשם בשבילו, ותקחי ברגע שאת...
מה, לקחת
כן, קחי כוסית.
צריכים לישון או תמיד?
לא, מתי? קודם כל תקחי, יש לך קצת כאב, תקחי ותחכי, תראי אם זה חולף תוך כמה דקות, תוך חצי שעה בדרך כלל.
זאת אומרת שמה ש... כאילו, הכאב הזה הוא כתוצאה מה... מה שקורה בבטן.
כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, לפעמים אחרי תקופה מסוימת, כל העברים מסתדרים כבר במיקום שלהם וזה נעלם, ולפעמים אחרי ניתוחי קיבה זה נשאר, והקרנה לכתף מוכרת. להרבה אנשים היא דווקא מאחורנית, בחלק של הגב, ליד צמוד בין עמוד השדרה לשכמה. וזה כאילו נקודה אחת שכואבת כמו שמשהו, לא, כמו סכין, או כמו משהו שלוחץ, או כמו משהו ש... מוכנס לתוכו, ולפעמים
בדיוק,
כשעושים...
בדיוק, אבל זה כן. מרגישים שזה ממש...
עמוק, שפיים, עמוק, עמוק, בדיוק, עמוק. כן. וכשעושים מסאז' במקום, בכוח, בלוחצים, אז לפעמים זה מקל קצת.
כן. אוקיי.
אוקיי.
אז זה מה שאני צריכה לעשות, זאת אומרת להתאים את התזונה, לזה אני לא אוכל את ארוחות הגדולות, אבל אולי מה שאני אוכלת זה משפיע...
תנסי לא לאכול מאוחר בלילה.
כן, אני עושה גם. אוקיי,
כן.
הרבה תודה.
אוקיי, יעל. כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
אוקיי, עכשיו אני פולש ברגל גסה לתחום של חברתי... הדיאטנית, מאיה, ואני רוצה לדבר על מחקר שנעשה בברזיל, ופורסם בחוברת רפואית מאוד מאוד רצינית שנקראת נוירולוג'י, והמחקר הוא, הכותרת שלו שממתיקים מלאכותיים מאיצים את הזדקנות המוח. המחקר נעשה על 13,000 אנשים במשך 8 שנים, הגיל הממוצע היה 52, ובדקו את האנשים שצורכים משקאות ממותקים, בדקו 7 סוגים של ממתיקים, סחרין, אספרטיים, אצלוזולפם קיי, קסליטרול, סורביטול, ומצאו שכל מי שצרך את המשקאות האלה באופן קבוע, לפחות פחית אחת ביום, הייתה ירידה שמקבילה לשנה וחצי של הזדקנות מוחית. הדבר בלט יותר בחולי סוכרת מתחת לגיל 50. עכשיו, אנשים שנמנעו מממתיקים מלאכותיים, אז הייתה, כלומר, בואו נגיד ככה, הירידה הייתה ב-62% פחות בהשוואה לאנשים שנמנעו מממתיקים. אלה שלא השתמשו בממתיקים מלאכותיים, היו בריאים יותר, ב-62% אלה היו השינויים. עכשיו, יש כמה בעיות במחקר הזה. הם לא בדקו את זה מול אנשים שצרכו דבש או מייפל סירופ או רסק תפוחים, הם לא בדקו את זה מול אנשים ששתו סטיביה או תחליפים אחרים, אבל יש ממתיק מלאכותי בשם טקטוז, והטקטוז הלא הירידה בפעילות המוח, בתפקודי המוח הגבוהים. עכשיו, הם לא בדקו את כל תפקודי המוח הגדולים. הם בדקו זיכרון, הם בדקו שטף דיבור, הם בדקו עיבוד מידע, הם לא בדקו כישורים ניהוליים, הם לא בדקו יכולות ביצוע, יצירתיות, אבל הם לא בדקו גם ולא ישבו את הרקע של החולים. לא ראו אם לאנשים בקבוצת מחקר, לא בדקו שבשתי הקבוצות יהיו אנשים עם אותם מחלות רקע, עם אותה תזונה, היו אולי אנשים שאכלו ג'אנק פוד או תזונה אחרת, כך שהמחקר הזה הוא מחקר עם כמה ליקויים סטטיסטיים, אבל בכל זאת צריך לקחת בחשבון שממתיקים מלאכותיים הם לא כמו מה שחשבנו, יש בהם סיכון, ואם אתם אנשים מבוגרים, תמיד כדאי להפסיק, אפשר לקחת במקום זה תה צמחים מפירות, אפשר לקחת כוס מים ולהוסיף איזה פרי בתוכו, כמה שפחות סוכר, בריא יותר, אבל אולי, ואני חושב בכל רם, אולי בריא למי שלא סובל מסוכרת, לצרוך סוכר במקום את כל, את כל הממתיקים המלאכותיים, שאיפה הם לא נמצאים, במשקאות ממותקים, ביוגורט, בממתקים, במסטיקים, בעוגות, ללא סוכר במרכאות. זהו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג, ואנחנו ממשיכים. הלו?
שלום לך, דוקטור.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שמי חורי ראובן, אני בן 80.
כן, ראובן.
ואין לי כאבי גב, שלא כאב רגיל. שהיה לי בערב 15 שנה, שהייתי תחשקה במיטה, ורופן נתן לי איזה כמה זריקות, עד ששלח לי גם אחות אליי הביתה. עכשיו, היה לי משהו, מעין שהזכיר לי את מה שהיה לי בעבר, ולכתי, לקחתי ארבע כדורי ארקוקסיה 850.
אין ארקוקסיה 850, יש ארקוקסיה 90 או 120 או 60?
אין 85, מה יש לו 8? זה משהו לפני הסוף, לפני החזק.
לפני החזק זה 90, אוקיי.
אז לקחתי את זה ארבעה ימים, ראיתי שזה לא עזר לי הרבה. הלכתי לרופא אורתופד, אמרתי, תן לי אולי זריקות וולטרן. אמרתי, שמע, לגיל שלך זה לא כל כך בריא, כן בריא. בסוף הדבר נתן לי שני זריקות. עכשיו, באמת, אחרי שני הזריקות האלה, באמת, הרגשתי טוב. אבל לא יודע, קניתי זה... בצהריים הרגשתי בסדר. בערב, תחפתי זה חצי הבטיח, רבע הבטיח, משהו כזה. אבל הרגשתי כתום, עוד פעם תקף, כאילו חזר לי. עכשיו אני יכול לקחת עוד פעם ארקוקסיה?
אני לא חושב שזה במקום האבטיח, שזה בגלל האבטיח. האבטיח לא גורם לכאבי גב. להפך, הוא משתן.
טוב. זה לא נעשה לי את האבטיח בגלל המשקל שלו. אבל אני יודע, אבל...
סחבת האבטיח?
כן.
אוקיי. אני חשבתי שאכלת האבטיח. אוקיי, תשמע. תשמע,
השאלה שלי, אם אני יכול לקחת עכשיו ארקוקסיה עוד פעם שלא יחזור לי,
יש לך מחלת, אתה סובל ממחלת כליות?
לא.
לא. אתה סובל מלחץ דם גבוה?
לא.
לא. אתה לוקח כדורים ללחץ דם?
לא, אני לוקח לוסרדקס. זה נקרא לחץ דם.
אוקיי. תשמע, בגיל
מבוגר... איך קוראים למחלה הזאת?
בני אדם. איך קוראים לה?
זה משהו קשור בשרטן הדם. שברחתי ב...
פוליציטמיה?
לא, משהו אחר.
כרוניק לימפטיק לויקמיה?
זה איך נקרא?
CLL?
לא, לא שימות אלידום.
תשמע, אתה מוכרח לשאול את הרופא שלך את השאלה הזאת, אני לא יכול לענות לך, אני לא מכיר אותך, אני לא מכיר את ההיסטוריה הרפואית שלך, יש לך מחלה המטולוגית, אם תיקח עוד כדור אחד, אסון לא יכול לקרות, אבל אני הייתי מציע לך, אם כן לקחת תרופה או לא לקחת תרופה, בגיל שלך, עם כל מחלות הרקע שלך, אני לא יכול לעזור לך בזה. זה יהיה חוסר אחריות, זה יהיה חוסר אחריות מצידי לענות לך על השאלה הזאת.
ועוד שאלה אחת, דוקטור, אפשר?
כן, ודאי.
יש לי, אני לקחתי כדור שנקרא לומודקס.
כן.
ולקחתי אותו בשביל שהייתי, רכתי לרופא, אמרתי שיש לי קצת עצבים שאני נוסע ברכב, עם הטפטפים של אנשים, של רכבים של אופניים ואחריי. אז אמר לי, טוב, אמרתי לך משהו שמרגיע, שנותים את זה גם לטייסים, את הלומודקס הזה. אבל כשהגיע כבר, רציתי את זה בדרגה, 25, אבל 50, 100, 200, הגעתי ל-200, לפני כן כבר התחיל לי כל מיני, כמו גוונים אדומים על, 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 על היד שלי.
ואחר כך הייתי... אתה מדבר על, אתה אומר לי תרופה בשם לומודקס.
נכון.
לומודקס זה לא תרופה להרגעה. ולא תרופה לסטרס.
זה נתן לי את זה למטרה הזו, כאילו,
להרגעה, לא, לומודקס, לומודקס זה טיפות עיניים, לומודקס זה משחת עיניים, לומודקס זה
לא... לא, יש לי זה גם לשם עוד שם, נקרא למוז'ין.
אוקיי, בסדר. בסדר גמור. תשמע, מה השאלה שלך?
השאלה שלי זה ש... עכשיו, עדת עצמי... ירדתי בכדור הזה, יתרים ל-200, הגעתי ל-100. ובכל זאת מה שאני אומר, היה לי פיצוצים בידיים. זאת אומרת, מנקודות האדומות, היה פתאום יוצא דם.
אז אל תיקח את הלמוג'ין. למוג'ין זו תרופה להרגעה, זו תרופה שנותנים אותה גם נגד אפילפסיה, זו תרופה שנותנים אותה לשיפור מצב רוח. אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. למוג'ין זו תרופה... מהמשפחה של התרופות נגד אפילפסיה.
והיא תרופת... בכל מקרה לא עזרה לי את דברים מה שרציתי, זה למטרה.
אבל תרד אותה לאט לאט. תרד 25 מיליגרם כל שבוע, כמו שהעלית 25 מיליגרם כל שבוע. אל תפסיק אותה בבת אחת. בסדר?
מאוד מודה לך, דוקטור
פרס. כל טוב, כל טוב. כן, מי המאזין שלנו האחרון להיום, אני חושב. הלו?
כן, כן, אברהם מהמרכז.
שלום אברהם, ומה גילך אברהם?
80, הגעתי לגבורות לפני יומיים.
מזל טוב, מזל טוב, עד 120 כ-22.
תודה רבה לך. אני חושב שאני אציע אותך להדליק מסעות ביום העצמאות.
לא, אל תעשה לי את זה אם אתה אוהב אותי.
טוב, אז בענייננו.
כן.
אני לפני שבועים, אם אתה זוכר, דיברתי איתך על בעיה שיש לי איזה אי שליטה בסוגרים.
כן, אני זוכר.
אתה זוכר. אז לפי המלצה שלך אמרת שאני, אתה ממליץ על נימוסטימולציה, דבר כזה.
שתברר על נוירוסטימולציה, כן.
כן. אז דרך רופאת המשפחה הופניתי לפרוקטולוג, הוא אמר צריכים כאילו לשתיל לי את, איך קוראים לזה, מכשיר כזה.
נכון.
מכשיר, וזה הרדמה כללית, וזה לא ניתוח פשוט, וצריך 4 חודשים לעשות... פיזיותרפיות, ללכת לארבעה רופאים, זה בקיצור סיפור שלם. ואני סובל מחרדות, פחדתי לעשות את זה. רציתי לשאול אם אין טיפול אחר בשביל לטפל בעניין הזה.
לא, אתה תיארת לי שאתה הולך כל שעה לשירותים או כל שעה וחצי לשירותים עד כמה שאני זוכר.
לא הזכרתי את המילה הזאת, כי זה לא נכון.
אז אולי אני בלבלתי אותך עם מאזין אחר.
כן, אז אני אמרתי...
אז זהו, שהזיכרון שלי כבר לא כמו שהיה, כפי שאתה רואה, אז אני לוקח את דבריי בחזרה. אם יש לך בעיה של אי שליטה, אז הדרך היחידה לשלוט, ודיברנו על בדיקה אורודינמית, עשו לך בדיקה אורודינמית?
לא.
עשו לך בדיקה שנקראת ציסטומנומטריה?
לא, שום בדיקה.
אז אתה צריך ללכת לאורולוג, שיעשה לך בדיקות לראות למה, מה הבעיה עם ההשתנה, אם זו בעיה שקשורה לפרוסטטה. אתה דיברת על איזה צלקת?
לא, לא, לא.
לא, אז אני מבלבל אותך עם מישהו אחר לגמרי.
אולי אני אמרתי לך, שאני אחרי 20 מקרנות של טיפול בסרטן ההרמונית, אולי זה ניבוי...
לא, לא, אז אני לא זוכר, אז אני בלבלתי אותך עם מישהו אחר. בוא... אייל, אני מבקש ממך לא להפריע לי. אני מתנצל, אברהם. אני לא זוכר בדיוק את השיחה שלנו, הייתה שיחה דומה. אם הצעתי לך נוירוסטימולציה ואין משהו אחר, אז אין לי מה להציע לך, אז אתה צריך לראות מה יותר מפריע לך. הבעיה של השליטה, או לעבור את ההליך הזה.
אין לי צריך... ההליך הזה קשה, נשאלתי אולי יש כדורים, אולי יש תרופות.
אז צריכים ללכת לאור... אז יש כדורים שנקראים נוביטרופן שלפעמים עוזרים, ויש כדורים שנקראים ספזמקס שלפעמים עוזרים, אבל זה צריכים ללכת...
הנה, רופת משפחה נתנה לי, אבא, לא רופת, רופת משפחה נתנה לי כדורים נגד שמשולים, סטופיס, משהו כזה.
סטופית, כן.
ולקחת 3 פעמים ביום, ולראות.
אוקיי, תנסה, סטופית זה כדורים שעושים עצירות קצת, לראות, ולאכול כלכלה שהיא עם פחות סיבים.
פחות
סיבים?
בסדר, טוב. אוקיי. דבר קטן קטן.
כן.
יש לי סחרחורת, והייתה לי פעם אחרונה סחרחורת קשה מאוד, שסחבה אותי מהמיטה, כאילו רוצה למשוך אותי מהמיטה, וביקשתי נגד סחרחורת אם יש משהו, נתנה לי כדורים, זה יעזור לי.
זה יעזור לך, כי הרבה פעמים הסחרחורות אחרי יומיים שלושה חולפות, החלק הקשה שלהם חולף. עכשיו, סחרחורת יכול להיות גם ממערכת שיווי משקל, גם מלחץ דם, גם מהמוח, גם מהפרעת קצב, יש הרבה סיבות לסחרחורות. אז זה צריך לבדוק על ידי רופא, ולראות מה הסיבה מכל הסיבות, ולפי זה לטפל. אבל ברוב המקרים... סחרחורות יכולות להיות קשורות לעמוד השדרה, זה שאתה קם מהמיטה ומשנה תנוחה?
כן, כן, אבל לפעמים שאני קם וזה, הגוף שלי כואב, ואין לי ישר בשיווי משקל, אני הולך עם הליכון.
אוקיי, אז פה אתה צריך נוירולוג שיבדוק את מערכת שיווי משקל.
ואני... שלחו אותי לבדיקה אצל אף אוזן גרון בעניין של השיווי משקל.
מצוין, מצוין. גם נוירולוג וגם רופא אף אוזן גרון בודקים את זה, ואתה שומע כבר את האות ברקע, אנחנו חייבים לסיים.
טוב, אז גם לנוירולוג ללכת?
כן, כן.
טוב, תודה רבה לך.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק, לאילי זק שאחראי על השדור ב-103 FM ולמיטל נברו שאחראית על השדור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ואחריהם ב-104.5 ברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שלנו בשורות טובות, שהחטופים יחזרו מהר 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 כולם. נתראה בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.